מזכיר ממש ממש בקצרה, אנחנו לא הולכים עכשיו לעבור על הדברים, אבל יסודות הכשרת כלים, אתם רואים מסך אחד, נכון? לא שניים. אוקיי.
נכון.
הכשרת כלים בתורה, במדבר למד א', פרשת מלחמת מדיין, כל דבר שיבוא באש תעבירו באש ותהר, אך במנידה התחתה, וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים, והכלל היסודי שמלווה אותנו כל הזמן, מה שרשי אומר כאן, כדרך תשמיתו, תשמישו, כך הגלתו. כבודעו, כך פולטו, מה שבמים חמים, יפלוט במים חמים, מה שדורש ליוון, ידרוש ליוון. ראינו שבפסוקים יש מחלוקת איך בדיוק להסביר אותם, ולא ניכנס לדבר הזה כרגע. ניסינו לברר למה הגלת כלים לא הוזכרה במלחמת סיחון ואוג, וראינו כל מיני שיטות בדבר הזה, כשבדברים האלה היה גם מקום לכל מיני דיונים אולי מעשיים, וזה אולי תלוי עם טעם כי עיקר דה רבנן, טעם כי עיקר דה אורייתא, נעזוב את זה כרגע. כלים בני אומם ושאינם בני אומם, אנחנו יודעים שיש הבדל בין כלים בני אומם ושאינם בני אומם, כמו שהגמרא אומרת, עבודה זרה דף עין וב, ולמדנו שכל כלי אחרי 24 שעות, מדי אורייתא, אין בו בעיה, ומדי רבנן צריך להכשיר אותו, למרות שעברו 24 שעות. ודיברנו למה צריך להכשיר, אז אמרנו שאפשרות אחת, זה רק בגלל חשש לטעות. כלומר, טעם נפגם זה כלום, אבל יש חשש לטעות, אולי תתבלבל ובטעות תבשל ובין יומו, אז אמרו לך, תכשיר גם אם עברו 24 שעות. אפשרות אחרת, שכל נותן טעם נפגם זה רק דיעבד ולא לכתחילה. וראינו כל מיני דיונים בדברי הראשונים, האם באמת נותן טעם נפגם הוא דיעבד, הוא לכתחילה, וראינו את דברי הרשב"א, ובסופו של דבר ראינו שיש איזה כל מיני השלכות. אחת ההשלכות שראינו זה מפעל של גויים, שהגויים עושים פס ייצור כשר, האם צריך להכשיר את הכלים או לא צריך, וראינו את תשובת הרב פיינשטיין שנוטה להקל בדבר הזה, ויש כאלה שחולקים על הדבר הזה. דיברנו על עוד עיקרון חשוב של היתר הבלה או איסור הבלה. ראינו את הסוגיה במסכת עבודה זרה, וראינו שיש הבדל אם דבר בלה איסור, או אם בלה היתר, שם בגמרא מדובר על קודשים, שהוא בלה היתר. וראינו שאם הוא בלה היתר, יכול להיות שאפשר להכשיר אפילו חרס, בצורות מסוימות, שזה הרבה יותר קל, שגם דבר שדורש ליוון אולי אפשר להכשיר בעגלה. ואמרנו שהדבר הזה יכולות להיות לו כל מיני השלכות מעשיות, כאשר אחד הדברים המעשיים זה אם מדובר על תבנית של תנור, שבדרך כלל דורשת ליבון, אבל עברו 24 שעות בין הבשרי לחלבי, שהתבלבלו בתבנית, עברו 24 שעות, שבמקרה כזה, תועיל עגלה או ליבון קל, לשים את זה בתנור לשעה, וגם הדבר הזה יועיל, כי יתר הבלה. לא היה טעם של איסור ויתר של בשר וחלב בתוך 24 שעות, לא היה טעם של דבר לא כשר, לקחו תבנית בשרית, ואחרי יומיים עשו בעוגת גבינה. כיוון שהיה פער של יותר מ-24 שעות, זה היתר הבלה, ולכן למרות שצריך בדרך לליבון, אפשר להסתפק בעגלה או בליבון קל. אז זה, אלה דברים נוספים שראינו. דיברנו על כבולעו כך פולטו, על העיקרון של כבולעו כך פולטו, וראינו שיש לחקור האם זה מדויק, כמו שזה בלה, יפלוט. זאת אומרת, זה בלה בתנור ב-130 מעלות, יפלוט ב-130 מעלות. פלט ובלה במדיח כלים ב-70 מעלות, תפעיל לפעם אחת על ראה, תפלוט ב-70 מעלות. או שכבר לא כך פותו, מגדיר לי את סוג ההכשרה, אם זה עגלה או ליבון, אבל לא את רמת ההכשרה. זאת אומרת, מדיח כלים שבולע רק עד 70 מעלות, לפי הדבר הזה לא תוכל להכשיר אותו בסיבוב של 70 מעלות, אלא צריך להכשיר אותו ב-100 מעלות, כדינו. ויש כאלה שחולקים, שחושבים שזה צריך להיות בסדר, אפילו אם מדובר על 70 מעלות, ככבוד לא כך פולטו, כפשוטו. אותו דבר לגבי תנור, הכשרת תנור. יש כאלה שמחמירים ולא מכשירים תנור לפסח, כי אומרים, צריך כדי להכשיר תנור, להכניס כלב גז, ברנר, להבעיר את התנור. ויש כאלה שרים שלא צריך. אם הוא בלה על ידי 180 מעלות, 200 מעלות, הוא יפלוט אותו דבר, שים את זה על החום הכי גבוה של התנור לשעה, והדבר הזה יועיל, והבאנו עוד מחשבות וסיבות, למה אולי בתנור זה יכול להועיל, ואולי בתנור בכלל מספיק ליבון קל, כי זה רק על ידי עדים בולע. ראינו בהקשר הזה את דברי רב שלמה זלמן אוירבך, שאומר שאם חז"ל אמרו שצריך עגלה, אז עושים עגלה ולא משנה רמת החום, נמוך יותר או גבוה יותר. למשל סיר לחץ או סיר טיגון בלעו אולי ב-180 מעלות, ולמרות זאת מותר להכשיר אותם בעגלה שהיא 100 מעלות. אז למעשה בכבול או כך פולטו, ראינו שבעיקרון כמו שזה בלה ככה זה יפלוט. אם אתה עושה הגעלה במקום שצריך ליבון, זה לא מועיל, אבל זה כן מקליש. זה כן מוציא חלק מהאיסור. וכיוון שזה מוציא חלק מהאיסור, זה יועיל לעניין היתר הבלה. כמו למשל, אמרנו, אם עברו 24 שעות בין הבשרי לחלבי. אנחנו נסתפק בקיצור הזה, רק עברנו ככה מהר, וננסה קצת לדבר בזמן שנותר לנו על מיעוט תשמיש ורוב תשמיש. זה הופיע במקורות, אבל אני לא יודע מי הספיק ללמוד, מי למד את זה עכשיו, פעם קודמת. השאלה שאנחנו דנים בה כרגע, היא שאלה מאוד 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 מעשית. יש לך כלי שבלה על ידי אש, זה דורש ליבון. יש לך כלי שבלה על ידי מים, זה די לו בעגלה. מה קורה אם יש כלי שחלק מהזמן בולע על ידי נוזלים, חלק מהזמן בולע על ידי האש? בוא נאמר שיש לך תבנית, רוב הזמן אתה עושה בה בתנור, אבל אוף ברוטב, ככה אתה עושה. אוף ברוטב זה בישול, רוטב גדול, עמוק, אבל קרה לך כמה פעמים שעשית שם אוף בלי רוטב, בצליה. עכשיו אתה רוצה להכשיר את התבנית הזאת. האם אתה צריך להכשיר אותה בליבון? כי היו כמה פעמים שהשתמשת בה על ידי האש. או האם אפשר להקל ולהכשיר אותה בהגעלה?
הרב, אנחנו יודעים מה רוב התשמיש ומה מיעוט התשמיש, אבל הסיר עצמו לא יודע. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שאפילו סיר שהשתמשו בו פעם אחת בצליה הוא בולע, אז לא מעניין, הוא לא סופר כמה פעמים השתמשו בו בצליה וכמה בבישול.
מצוין, מצוין. בגלל המצגת אני לא רואה מי דיבר, מי דיבר?
מרדכי שנלר.
מרדכי, חשבתי לפי הכל. אז זה נכון, זאת שאלה מצוינת, ואנחנו צריך דרך כלל להתמודד איתה. שאלה מצוינת, מה ההיגיון של כל הדבר הזה? אז קודם כל נראה את המחלוקת בין הראשונים, ואז ננסה לראות את ההיגיון. הר"ן כותב, כתב הרמב"ן ז"ל, שהסכין אף על פי שמשתמש בו על ידי האור, כמו שכתבנו למעלה, כלומר, סכין משתמשים בו על ידי האש. אז הוא אומר, ענן וכל כלי בתר רוב תשמישו אזנינן. אנחנו הולכים לפי רוב השימוש. שערי כוסות וצלוחיות וכיתוניות, ששנים בסוף עבודה זרה, מדיחן. כוסות, הגמרא אומרת, שהוא יכול להדיח אותן. למרות שלפעמים ישתמש בהם בחמים. למרות זאת מספיקה להם הדחה בקרים. אז אומר הר"ן שמספיק הכשרה נעשית לפי רוב תשמישו ו הר"ן אומר, שנייה נצבע את זה. הר"ן אומר, הוכחה, כוסות וצלוחיות, די לשטוף בקרים. למרות שלעיתים השתמשו בהם, גם בחמים. זאת דעתו של הר"ן, והר"ן ממשיך כאן ואומר שבעיקרון סכין, גם כן, אף על פי שלפעמים משתמשים בו על ידי האור, אין רוב תשמישו בכך, ומשום מה חיסג אלי בעגלה ורותחין ובכלי ראשון. כלומר, סכין גם כן, משתמשים בו לפעמים באש עצמה. אבל זה לא הרוב. כיוון שזה לא הרוב, אפשר להכשיר את הסכין בהגעלה בכלי ראשון. גם על זה קצת קשה, למה צריך הגעלה בכלל?
זהו, למה לא מים קרים?
אולי מים קרים, או אולי נגיד שמשתמשים בו בצלחת, אז זה כלי שני. והר"ן ממשיך ואומר, ואף על פי שבעניין זה אינו עיקר תשמישו, כיוון שפעמים משתמש בו על ידי האור ממש, ולפי אותו תשמיש הוא צריך ליוון, ופעמים משתמש בו בכלי ראשון, ומפני אותו תשמיש צריך הגלה, אף על פי שהרבה פעמים הוא משתמש בו בכלי שני, כלומר, רוב הפעמים זה כלי שני, אז הוא אומר, הטילו עליו חכמים הכשר בינוני, שהוא צריך לתשמיש אמצעי שלו, דהיינו ורותחין, כלומר, אומר הר"ן, סכין הוא חריג, סכין זה דבר חריג, ולמה סכין הוא חריג? כי יש בו שלושה שימושים מיעוט אש. לעתים כלי ראשון. בדרך כלל כלי שני. הוא אומר הר"ן, בגלל שיש בו שימושים שונים, לכן נתנו עליו חומרה של הכשר בינוני, שזה שווה כלי ראשון. והסבר נוסף הוא אומר, הנה מי משום דאגב דוח כדי סכין, אבל עד פי החמירו עליו שלא להתירו בכלי שני. כלומר, יש עוד סיבה שדרשו כלי ראשון, כיוון שמשתמשים בו בדוחק. אז כיוון שמשתמשים בו בדוחק, כמו גוש כזה, היה מקום להצריך ממש אולי כמו ניבון, אז לקחו את הדרך באמצע ולקחו הגעלה. אז הסבר אחד.
הרב, גם כלי שני זה הגעלה, לא? כן, הוא פשוט הגעלה בכלי שני.
אוקיי, איך שלא תקרא לזה, אבל...
לפי השיטה הראשונה שלנו זה לא משנה, ברגע
ש... לא, אבל זה שונה, זה מין צריך הגלה וכלי ראשון, הגלה וכלי שני לא תועיל. בדרך כלל לא קוראים לזה הגלה, בדרך כלל כלי שני לא קוראים לזה הגלה, אבל זה רק בכל אופן מונח. הסבר שני, בגלל שסכין חותך ודוחק, הוא בולע יותר, ולכן הצריכו הגלה. בכל אופן, העיקרון שיוצא מדברי הר"ן, שבעיקרון הולכים לפי רוב תשמיש, זה הדבר, זה הדבר שקובע. סכין, יש בו איזה חומרה מיוחדת שלא הולכים לפי רוב תשמיש, אלא אמרו, טוב, בואו נכשיר סכין בעגלה. אבל בעיקרון הולכים לפי רוב תשמיש. השיטה הזאת היא שיטת הר"ן, אבל כך כתבו הרבה ראשונים. כך כותב הרשב"א, וכך עולה גם מדברי הריף והרמב"ם. הרמב"ם, הלכות חמץ ומצה, פרק ה', הלכה כ"ד, גם כן בדרך כזאת. אבל התוספות, בעבודה זרה, דף עין ד', ועוד ראשונים, וביניהם הרעביה, ועוד ראשונים, אמרו שחוששים למיעוט תשמיש. בואו נראה את הרעביה. אומר הרעביה, וכהרות צריך להגיל בכלי ראשון, לא שנה כלי מתכות, לא שנה של עץ, מפני שפעמים קופים את הקרה על גבי הדגים בתוך האור, אבל גם שווה מרק וכולי. כלומר, למה צריך להגעיל בכלי ראשון? צריך להגעיל בכלי ראשון מפני שפעמים, לפעמים, קופים את הקרה בתוך האור. כלומר, אנחנו חוששים גם למיעוט תשמיש. והשולחן ערוך, דף נ"ו, סעיף ו, אומר, כל כלי הולכים בו אחר רוב תשמישו, ילקח כערות, אף על פי שלפעמים משתמשים בהם לכלי ראשון על האש, כיוון שרוב תשמישן הוא בעירוי שמערה עליהם כלי ראשון, כך הוא הכשרן, אתה הולך לפי רוב תשמיש. אז אם רוב השימוש הוא בעגלה, למרות שלפעמים השתמשת בליבון, תוכל להקל, להשתמש בעגלה. רוב השימוש הוא בכלי שני, למרות שלפעמים זה בכלי ראשון על האש, תוכל להקל. יש לך למשל כוסות, בדרך כלל זה כלי שני, אבל לפעמים אולי אתה לוקח בצבא, לוקחים את הכוסות, מכניסים לתוך המרק בתור מצקת. אז אתה לא צריך הכשרה, עגלה, למרות שזה היה בתוך המרק. תגיד טוב, בדרך כלל זה כלי שני, כלי שני. הדבר הזה יש לו נפקמין עצומה להלכה, עצומה. אנחנו נראה בעוד דברים, עוד מעט, אבל לעומת זאת, הרמה אומר, הגה, ויש מחמירים להגיל הקערות בכלי ראשון, וכן הוא המנהג. אז קודם כל הוא אומר, דבר ראשון שהוא אומר, צריך אשוע הקל ברוב תשמיש, הרמה מחמיר במיעוט תשמיש. חוץ מזה אומר הרמה, וכן לכל דבר שיש לחוש שם אני אשתמש בכלי ראשון, כלומר לא רק אם בטוח, הרמה מחמיר גם אם יש ספק שמה ישתמש בכלי ראשון אפילו פעם אחת, צריך להכשיר בעגלה. ויש מחמירים להכשיר כל כלי שתייה, אף על פי שתשמישם בצונן, שוב שלפעמים משתמשים בהם בחמים. וכן הוא המנהל להגעילן. אז דבר ראשון, הוא אמר שחוששים למיעוט השמיש, ודבר שני הוא אמר שאפילו אם רק יש לחוש, בספק יש לחוש גם בדבר הזה, צריך לאסוף, הוא אומר בסופו של דבר אנחנו מכשירים אפילו כוסות שההיגיון אומר שהשתמשו בהם רק בקר, אבל אולי בדיעבד סגילו קליפה, קערות גדולות, שלא יוכל להכניס לתוך כלי ראשון, ניתן להם אבן מובנת וכו' ועברתם. טוב, זה אפשר למחוק מכאן, זה פחות חשוב כרגע. מצד הסברה, מה יותר הגיוני, השולחן ערוך או הרמה? עכשיו לכאורה, כמו שמרדכי אמר קודם, ברור שהרמה יותר הגיוני.
מצד שני, אם כל הזמן משתמשים במשהו אחר, אז הוא כבר סוג של מכשיר את עצמו.
אוקיי.
כאילו עשר עגלות, יש לו צד של איבון כבר.
אז אתה אומר, אולי זה מכשיר את עצמו, אבל הבעיה היא כזאת. הסברה שלך היא מצוינת. היא מצוינת. אבל מה הבעיה הייתה? בוא נאמר שיש לנו כלי שהשתמשו בו 10 פעמים במים רותחים בבשר, בישול בשרי. אחרי 10 פעמים האלה השתמשו פעם אחת בצלי. הצלי היה בסוף, הוא לא היה בהתחלה. לפי השולחן ערוך עדיין יהיה אפשר להקל, להכשיר אותו בעגלה. וכבר, כאן כבר הסברה שלך אסף לא תעבוד, כי זה היה בסוף.
כן, אבל מצד שני גם הכלי ספוג בהרבה, הוא בלה, רוב הטעם שהוא בלה זה בעגלה, אז יכול להיות שאין לו כבר הרבה מקום לבלה בדברים אחרים.
זאת אומרת, אולי הוא בלה הרבה, תראו, אפשר לחשוב על זה, אבל אתם יודעים, ההיגיון לכאורה, הוא קצת משונה, קצת משונה.
בוא תגיד, לא, אני עונה לו, תגיד את זה גם על, על אם הוא כל הזמן בלה יותר, 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 ובסוף הוא, הוא בולע איסור. אז תגיד, לא היה לו מקום לבלוע את איסור בסוף, אז אפשר להמשיך להשתמש בו כרגיל.
אז
לא אומרים ככה.
אז אתה אומר, מרדכי אומר, שעובדה שסיר שבלה יותר, 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 בבישול, ובלה פעם אחת איסור, כאן אנחנו אולי כן נאסור, אם הוא בלה את האיסור בצליעה. שאלה מעניינת. אני רואה מה רוצה להגיד, בכלל ההיגיון כאן צריך להגיד.
לא מכירים את הכלל שכיוון שבלה יותר מדי אין לו מקום.
כן, מעניין.
אפשר לשאול גם אותו דבר על הרמה. אתה נגיד שכל דבר שנבוא להשתמש בו, נגיד שאולי ישתמשו בו בבשר, ואז נכשיר אותו עוד הפעם. אם אני רוצה להשתמש משהו בחלבי.
כן, הרמה באמת, טוב, מה זה שם ישתמשו בבשר, אבל הרמה באמת תמיד חושש. אולי ישתמשו בצליעה, אולי ישתמשו, חושש. לוקח את החשש, לכאורה זה הגיון, לכאורה גם זה דבר משונה. כלומר, אם דבר פעם אחת השתמש בו בצלי, בלוע בו קצת בשר, אם השתמש בו 100 פעמים בבישול של בשר, סיר עשרי ממש, ופעם אחת בצלי, פתאום אתה מקל עליו, אתה אומר, בגלל שעוד 100 פעמים השתמש בו בבישול, ולכאורה היה מקום לחשוב על זה, אולי להפך, אולי הסיר הזה עוד יותר ספוג בבשר. החיי אדם, אומר שאם יש לחוש שמא נשתמש בו פעם אחת בכלי ראשון, אף על גב יש פוסקים דורכים אחרי רוב תשמישו וכולי, מכל מקום, אף על גב נבלה פעם אחת אור או כלי ראשון, ואם כן, מכל מקום, כבר שמותר מן התורה, אם כן מותר התורה, אם כן אמור להגין, וכן זה עומד לספר שולחן ערוך, כלומר, הוא מביא את המקלים, את השולחן ערוך, אבל כאילו הוא כותב שזה אם יש לחוש שמא נשתמש בו פעם אחת. כלומר, הוא מבין שיש כאן צירוף א' של כלי שאינו בן ימות, איך נדבר על זה? באמת שהתירו רק בספק, שגם השולחן ערוך התיר רק בספק. שאז, אם זה ספק, אז השולחן ערוך התיר דבר כזה, אבל הוא לא היה מתיר אם... מדובר בוודאי, הוא אומר, בספק. זה אני מוכן להקל ולכת לפי רוב תשמישו. אבל זאת לא פשטות הפוסקים. ובדברי ראשונים עולה שאפילו אם זה היה בוודאות, גם אז אנחנו מקלים בדבר לדעת השולחן ערוך. לא לדעת הרמה, וכך יוצא מפורש בדברי הרשב"א, בתשובת הרשב"א, וכך יוצא בעוד ראשונים, שדברים שאנחנו בטוחים ויודעים שעשו בשני השימושים, אז הוא אומר שבגלל שזה לא בן יומו, שימו לב, כיוון שמדובר על כלי שאינו בן יומו, לפיכך לא הלכו בהם חכמים אלא אחר עיקר תשמיש. אז קודם כל הרשב"א כאן קצת מחדד באמת, הוא אומר מדובר דווקא על דבר שהוא לא בן יומו. והמשנה ברורה, כשהוא מסביר את הדין הזה, הוא אומר, כך הוא הכשרנו, ומכל מקום ידוע שתוך מעת לעת השתמשו בו חמץ, בכלי ראשון ממש, אף על פי שיגר תשמיש שלו הוא תמיד על ידי עירוי או בכלי שני, צריכים הגנה בכלי ראשון, דווקא. אני בדקו לאן, אם על ידי הוא צריך ליבון, כלומר הוא אומר, כל היתר הוא רק אם עברו 24 שעות. ואנחנו צריכים קצת להסביר את היתר הזה, של אם עברו 24 שעות. קודם כל אנחנו מבינים בפשטות שאחרי 24 שעות זה כבר לא איסור דאורייתא. הרי כלי שעברו 24 שעות זה איסור דרבנן. אנחנו מבינים באיסור דרבנן הולכים אחרי רוב תשמיש, שזה כבר קצת יותר קל לנו. שבאיסור דרבנן הולך אחרי רוב תשמיש, זה כבר קצת יותר קל לנו. החזון איש הוסיף וביאר, לא ניקח עכשיו בפנים, אני אגיד את הדברים שלו. החזון איש למעשה אומר, כשהכלי לא בן יומו, מהתורה מותר להשתמש בו בלי הכשרה, נכון? זה רק מדי רבנה. מדי רבנה הצריכו הכשרה, למה? כדי שלא נטעה ונשתמש בכלי בן יומו כשנטרף. ולכן הוא מסביר, כיוון שהגזרה הייתה שמה ישתמש בכלי ראשון, בכלי אחר, גזרו רק על כלי שדומה לו ברוב שימושו. ולכן הסתפקו שההכשר יהיה ברוב, כרוב תשמיש. כלומר, יש לנו כלי שרוב שימושו בעגלה.
כן, ו... אבא כבר במתוק.
לא שומע?
אבא כבר במתוק.
מה היה?
אני חושב שזה היה בטעות.
אוקיי. אז... הוא מסביר... אז הוא מסביר ש... הגזרה הייתה שמה ישתמש בכלי אחר. כלומר, אתה גוזר שעכשיו אתה תיקח את הסיר הזה, ותיקח סיר הזה באמת עברו 24 שעות. תיקח סיר אחר שלא עברו 24 שעות, בטעות תשתמש בו. אומר החזון איש, כיוון שהכל גזרה. אז אומרים, טוב, אנחנו נגזור רק על כלים דומים. אם הכלי הזה רוב שימושו בנוזלים, אנחנו גוזרים רק על כלי שרוב שימושו בנוזלים, ולכן אנחנו מסתפקים שגם ההכשר יהיה לפי רוב תשמיש. בסופו של דבר, מה שיוצא מכאן, שכיוון שהוא גרק דבר די רבנן, רק על גזירה די רבנן, אז הם אמרו והם אמרו, חכמים גזרו, והם לא גזרו בצורה מוחלטת, הם גזרו לפי רוב תשמיש, בתוך 24 שעות, לכולי עלמא יצטרכו לחשוש למיעוט תשמיש. ורק אני רוצה לסיים, שהדין הזה הוא מאוד משמעותי, יש מחלוקת על התז, יש הערות של מהרב פרנקל, ששם הוא אומר שהולכים אחרי רוב תשמיש, רק אם מדובר כלי ראשון, כלי שני, אבל אם מדובר על צונן וחם, אז צריך להכשיר לפי חם, כי צונן לא נקרא שימוש בכלל. אבל בתשוט הרשב"א שראינו קודם, מבואר שגם צונן נחשב שימוש, כך פוסק המשנה ברורה, כך פוסק החזון איש, כך פוסקים הרבה אחרונים, וכך פוסק הרב עובדיה, ולפי זה יש נפקמינה עצומה. האם אפשר להכשיר כיור מחרס? איך אתה מכשיר כיור חרס? כיור חרס בלה מים רותחים, בשפיחה, בעירוי, לכאורה אי אפשר להכשיר אותו בכלל. ולכן אשכנזים מנקים אותו, שופכים מים רותחים ושמים בפנים פלסטיק. אומר הרב עובדיה, מה רוב השימוש לכיור? מים קרים, תשטוף אותו, תוכל להשתמש. אתם מבינים איזה הבדל עצום? כלומר, לספרדים, אם הם שופכים מים, רותחים מקומקום, וואלה, החמירו, כאילו, יצאו ככה, רצו להחמיר, שופכים מים, רותחים, בדרך הספרדים מחמירים, אבל אשכנזים לא יעזור להם לשפוך מים רותחים. הרב מרדכי אליהו, הוא אומר, בפסח, כולנו הוא אשכנזים, הוא חושב שגם הספרדים הוא אשכנזים, מי שולך לפי הרב אליהו, אז הוא גם כאן שם קופסה. מצד שני, כשנתקעים, אז גם אשכנזים לפעמים מקלים לפי רוב תשמיש, כמו שאנחנו נראה, אז המחלוקת הזאת יש לה השלכות מאוד גדולות, גם בהכשרת הבית לפסח, אבל זה כלל חשוב שהיינו צריכים לראות לפני שנגיע להכשרה עצמה, אז אנחנו נעצור כאן, ותהיה לכולם הצלחה גדולה בעזרת השם.
תודה רבה.